נורא במקדש. זה קצת קצת מהצד, אבל דרכה אני רוצה להגיע לעיקרי לשאלות יסודיות באופי הדלקת מנורה. רק רציתי נפתח כמה שאלות יסוד בהתחלה, אחר כך רק נפתוח את הדיון, אחר כך נלך למקורות ובסוף נחזור על זה. מישהו שאל שאלה לגבי הדלקת מנורה בזמן הזה. יש דין שלגבי קורבנות מקריבים אף על פי שאין בית. מקריבים שאופן את הבית שבקדושה הראשונה קדשה משעתו וקדשה לעתיד לבוא במקדש ולא בארץ ישראל, קדישת מקדש קיימת. כלומר, אנחנו פוסקים שמקריבים אף על פי שאין בית. אפשר להקריב סוגים מסוימים של קורבנות, לא כולה, אבל אפשר להקריב קורבנות. ושואל, מה קורה לגבי שמן של מנורה? האם אפשר גם כן באותו מידה להביא מנורה מסוימת, נכשיר את זה, איכשהו, ונדליק בה, כמו שמקריבים אף על פי שאין בית, אז גם כן נדליק מנורה אף על פי שאין נורא. כן, כן. אוקיי, אז יש סיפור גדול, הם באמת צריכים מקום המזבח, וזה גם חלק מהבעיה של היישום הדין הזה, זה באמת הגדרת מקום המזבח. נכון, אין ספק שזה אחד מהבעיות המרכזיות. האמת היא שעניין של הקרבת קורבנות הוא עלה בין, בגדולי האחרונים, בין רבקי ואגי לחתם סופר, לגבי הקרבת, אני לא יודע בדיוק למה, אבל הוא דווקא לגבי הקרבת קורבן פסח. הסיבה שנותנים דווקא לקרבת קורבן פסח הוא לא תקף, ואני לא יודע אם הם מעלים את זה בגלל שאי אפשר, זה קורבן הציבור היחיד שאפשר לאכול אותו. ושאר קורבנות ציבור, אם אתה מקריב אותם, אתה לא אסור לאכול. קורבן הבא, יש דין של, פוטרו דחויה בציבור לגבי קורבנות ציבור, אבל בכולם זה לא אומר לגבי אכילה, בשר נטמא, אין דרך לעקוב, זה רק לגבי מסה הקרבה. אבל מה זה משנה? אז בפסח זה יוצא מן הכלל בגלל שעיקר דין פסח לאכילה. אבל מה אכפת לנו? כי עיקר מצוות הקרבה היא לקורבנות, להקריב את הדם. נספק את הצורך לבשר ממקום אחר, מה? אבל זה מה שכתוב באחרונים שם. הרב דיבר על זה פעם, הוא הציע משהו אחר מהנציב, אבל אתה מסתכל בספרים, זה מה שכתוב, אני לא כל כך מבין את זה, אבל זה מה שכתוב. אוקיי, אבל זו שאלה אחת, האם אפשר להדליק בזמן הזה בלי בית? שנית, שזו שאלה קצת מוזרה, מניין לנו ששמן טמא? מה שאלה מוזרה, הרי בפסוק כתוב כל משקה שהיא שותה. למה שמן למאור בכלל טמא? שאלה מוזרה, אבל נשמע אפילו קצת מטופשת, הבעיה כמו שאלות של מנתת חינוך, שאלה מטופשת, אבל מה התשובה? זה שאלה שלישית. למה שמן יכול להתאמר? שמן למאור, למה הוא נתמה? שמן שנועד להדלקת המנורה, למה הוא תמה? למה הוא מקבל תומה בכלל? ושלישית, השאלה של, איך קוראים לך? מרדכי. שמרדכי אמר, שזה גם כן זה. מניין לנו ששמן תמה, פסול למנורה. אין שום דרשה, אני תמיד אומר, אבל זה, שאלתי כמה, היה לי חברות המבוגר, הוא באמת היה בקי בקדשים, הוא גם כן היה שואל שאלה הזאת, אין מקור ששם אתה מפסול מנורה, חוץ מהסוגיה בשבת. אוקיי, אז בואו נתחיל מנורה, אחר כך ננסה לחזור לשלושת השאלות הסודיות האלה. אוקיי, מה קורה כאן? עשרה שולחנות עשה שלמה עשה עשרה, לא הספיק ב... אחד, ולא היה מסדרן על של משה, אבל הוא לא היה מסדר לכם הפנים על ראש של משה. שנאמר ואת השולחן, זו סוגיה מנחל צדיתת, ואת השולחן אשר עליו לכם הפנים זהב. עשר מנורות עשה שלמה, ולא היה מדליקן, מדליקין, אלו בשל משה, שנאמר מנורת הזהב ונראותה לבאר בערב. אבל אז בן שומו אומר, על כולן היו מסדרים. הוא היה שם על כולם, שנאמר את השולחנות ועליהם לכם הפנים. ובכולן היו מדליקים, שנאמר את המנורות ונראותם לבארם כמשפט לפני הדביר, זהב סגור. זה באמת קצת תמור. מה, כלומר, בסדר, הקדוש ברוך הוא, זה יפה עשרה מנהות. Okay. יפה עשרה שולחנות. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, תשים שולחן אחד. מה פתאום שצצה עשרה? רבי בוכאי שואל את השאלה הזאת בצורה הלכתית, הוא אומר, מה קורה עם איסור בל תוסיף? בנוסף, יש הלכות מסוימות לגבי המבנה של המקדש, שבאמת שאסור לשנות אותו, ויכול להיות שבכלים אין דין מבנה, אז הדין הזה לא קיים. ומה לגבי בל תוסיף? אז כאן רבי בוכאי מציע דבר שכמובן אין לו שום מקור, אני לא ידוע לי מקור, הוא לא מציין מקור, שפסתי קצת, אבל הקדוש ברוך הוא מודיע למשה בהר, כי כשיבנו בית המקדש, יעשו עשרה. ויהי דברים קבלה בידם, עד שהגיע בניין בית המקדש, ועשה שלמה, כאשר הייתה קבלה בידם, יש הלכה למשה מסיני שאפשר לעשות עשרה. כמובן הם לא מעכבים, אבל אפשר לעשות עשרה. יש רש"י על המקום במנחות, שבלשונו הזהב בשלוש מילים הופך את הקרעי, השולחן על פיה. באמת משנה את כל ההבנה של הסוגיה. ועל כולן היו מסדרים, מה דברי רבי אלעזר בן שמוע, שעל כולן היו מסדרים, פעמים בזה, פעמים בזה. רש"י כנראה יכול להבין ששמו עשר הכלים, עשרה שולחנות, עשר מנורות, זה לא משנה לו. אבל חורה לו גם אם עשה מצוות הדלקה. איך ייתכן להדליק עשרה פעמים? בזה בוודאי יש בל תוסיף. אולי בשימת המנורה, לתפארת המקדש, זה קביל, אבל לא ייתכן להביא כמה קטורות, להביא כמה עולות תמיד, הקדוש ברוך הוא ציווה להדליק, להניח לכם הפנים, וזה מה שעושים. עושים עשר? איזה מין דבר זה? אז גם אתה יודע שהוזכר בדברי רבי אלעזר בן שמוע, הרש"י מנסה לנווט אותו לכיוון אחר. כמובן, אז מתעוררת השאלה, כלומר, לפני רש"י ברור מה המחלוקת. עוד מעט נתמקד. דברי תנא קמא, לפי רש"י סבירים. רבי אלעזר בן שמוע קצת חורג מזה. כלומר, לפי תנא קמא, שרק יש קיום מצוות הדלקה והנחת הלחם רק על אחד מהם, אבל היו שם עשר, הוא מבין שבאמת לתבר את המקדש אפשר להניח, אבל קיום מצווה של לחם הפנים והדלקה, זה ברור שזה רק פעם אחת. זה דומה להקטרת הקטורת, הקרבה תמיד, שלא כתוב ששלמה הקריב עשר עלות תמיד, זה לא בא בחשבון. וזה מובן. אבל, ואז רבי אלעזר בן שמוע, זה נצטרך להתמודד. אבל ברגע שרש"י מקרב רבי אלעזר בן שמוע לחכמים, שאומרים שיש רק אחד, אז על מה נסוב המחלוקת? אז כנראה, כלומר, למה צריך להגיד פעמים בזה, פעמים בזה? יש אחד, בסדר. למה זה חשוב אם יהיו דווקא של משה? או שיהיו פעמים בזה ופעמים בזה. אז כנראה איך שרש"י מבין את המחלוקת, האם צריכים ראוי ללחם הפנים וראוי להדלקה כדי שיהיה עליו חלות שם של מנורה. לפי רבי אלעזר בן שמוע, צריכים להדליק לפעמים בזה. בלי הדלקה מעשית, מדי פעם זה כבר לא מנורה ואין סיבה לשים את זה. כלומר, המנורה צריכה להיות ראויה ועומדת למעשה הדלקה ושולחן להנחת הלחם. לפי תנקם אני אפשר להתלבט, כלומר, עוד פעם, לפי רעשי, מה עמדתו? האם עמדתו שבעצם יש שני קיומים שונים, יש קיום של הצבת מנורה והצבת שולחן המנותק מלחם הפנים המנורה, או אם רוצים אפשר לצמצם את המחלוקת לדבר קצת טכני, זו שאלה אם צריכים עומד או ראוי. כלומר, אולי חכמים יגידו, למעשה, כל פעם שבא, עדיף לשים על של משה. יש איזו קדושה יותר גדולה וכו'. אבל מבחינה תיאורטית, זה היה אפשר להניח או להדליק על אחרים, וזה מספיק להגדיר את זה כמנורה. או אפתי אחרת להגיד לא, שתנפיתן כמה, יש פיצול בין שני הדברים, יש הנחת מנורה לבד, והדלקת הנרות, ומצוות הקיום המיוחד של מספר 2 עד 10, של 9 מנורות ושולחנות העודפות, זה לא קשור עם, בכלל לא קשור עם הנחת הלחם והדלקתן, זה דין עצמאי. אז דבר רב אלעזר בן שמוע, לפי רעשי זה ברור, שצריכים לעשות איזושהי רוטציה מנורה בלי אפשרות להדליק, זה לא כלום. לפי תנקם, לפי רעשי כמובן, אני משאיר שתי אופציות פתוחות, האם זה מחלוקת טכנית שעקרונית מסכימים, אבל חושבים שראוי מספיק, וכמובן, יש מקרים, כלומר, יש צריכים שחרן התואר, כלומר, זה מקבל תומה. אז אם המנורה או זה היו מקבלים תומה, היו צריכים לתבוא אותה, מוציא אותה. אז יש אופציה כזאת שבפרק זמן מסוים נזקקו להגה של ישיבה בספרים של המנורה והשולחן. אז זה אני מצהיר, אבל זמן שבו פשוט, האם לפי חכמים יש פיצול בין שני דברים, או שיש הסכמה עקרונית שצריכים, ששני דברים קשורים, השאלה הם צריכים עומד או ראוי מספיק. בילקוט, במלאכים, יש עוד פעם שינוי מילה שמשנה את כל המשמעות של הגרסה. בואו נקרא בפנים. ויאף על פי שעשה שלמה 10 שולחנות, לא היא מסדר לחם הפנים תחילה אל על של משה. קודם הניחו על של משה, שנאמר ואת השולחן אשר עליו לחם הפנים, ואחר כך היא מסדר על כולם, שנאמר ואת השולחנות ועליהם לחם הפנים. ואף על פי שעשה שלמה ועשה מנהות, לא היא מבעיר תחילה אל על של משה. אז כאן בילקוט יש ביטוי אחר, אם חשבנו שרשי האמן של הכנסת פירוש עם 4 מילים, אז כאן הילקוט עשה את זה במילה אחת, תחילה. אבל יש כאן קצת בעיה, האם באמת הילקוט הוא בא לפרש דברי חכמים, או שם דברי רב אלעזר בן שמוע. כאן זה דבר פתוח, אמנם אני חושב שזה באמת פירוש חדש בדברי חכמים, בגלל פשוט הסגנון הלשוני. חוץ מאותו הוספת מילה תחילה, ואחר כך, זה בעצם בדיוק אותה מילים של חכמים. אז אני מתקשה להבין, כלומר ילקוט זה אחרי הבבלי, יכול להיות שהיו משוכתב מאיזשהו מקור עוד יותר קדום, אבל זה לא כל כך סביר, אני חושב שזה בנוי על הבבלי גם מבחינת המבנה, ונראה לי שזה גם כן פירוש בדברי חכמים, ולא פסיקה או הכרעה או פירוש כמו רב אלעזר בן שמוע. אבל זה באמת שאלה לא כל כך ברורה. אם נניח שאני צודק, אז באמת יש לנו, אוקיי, אז זה אופציה אחת, עוד בעיר במחלוקת תנאים. יש עוד אופציה, וזה באמת מה שחכמה ואמר במכתובו, שאני חושב שזה דרך הפשוטה, להגיד שזה בדיוק המחלוקת. ומזה המחלוקת, הם חכמים לרב לזמן שמור, בדיוק על הנקודה הזאת. האם באמת הדליקו פעם אחת או הדליקו 10 פעמים? השאלה הזאת, האם, וזה באמת, במובן מסוים, זה שאלה כפולה. האם ייתכן להשאיר שם נורות שבכלל לא נועדו להדלקה? זה שאלה אחת. ומצד שני, יש לי שאלה בכיוון ההפוך. מה הקטע הזה של 10 הדלקות? כשברוך הוא ציווה אחד, מה הכוונה ב-10? ונראה שיש כאן, שניתן לדבר על שני מימדים, או שתי אופציות בהבנת דין לחם הפנים, ואם באמת ננסה להכניס את זה כפירוש באותו מחלוקת כאן רב אלעזר בן שמוע, מה שנפרש בלחם הפנים גם כן ישפיע על הדלקת המנורה. בהרבה מקומות הגמרא מתייחסת ללחם הפנים כמנחת ציבור. לחם הפנים הונח שם למשך שבוע, ובסוף השבוע מרימים ממנו הלבונה, מתירים אותה, ואז הכהנים חולקים בלחם הפנים. בגמרא, בכמה מקומות, ניגע בסוגיה מרכזית שאחד מהדוגמאות הבולטות לכך, משווה את הרמת לחם הפנים כקמיצה, במנחת ישראל התהליך הוא מביאים מנחה, הכהן קומץ מזה, מקטיר הקומץ, והשיריים הוקטרו לאכילה. מעשה הקמיצה משתווה לשחיטת קורבנות, והקטרת הקומץ משתווה לזריקת הדם שמתיר את השיריים. וזה התהליך ב... מנחה רגילה, מנחת ישראל, מנחת כהן זה עבר בפני עצמו. במנחת ציבור, יש כמה סוגיות שמשוות לחם הפנים למנחת ציבור, הרמת הלבונה מהשולחן היא כמו קמיצה, התרתה הוא כמו התרת הקומץ, שהוא כמו זריקת הדם. הלחם הפנים שנותרים זה שיריים שותרו לאכילה לכהנים, בתור קדשי קדשים, כמו כחטאת כאשם, כמו שהכהנים אוכלים קדשי קדשים.
מה ההבדל בין מנחת
ישראל למנחת ציבור? לא, בין מנחת ישראל למנחת כהן. מנחת כהן אין קמיצה והוא כליל. זה מיוחד במנחת כהן שהוא כליל. לא קומצים, והכל נסרח.
איפה רואה את הפונקציה
הזאת מראה
לחם הפנים
כמנחת ציבור? אוקיי, עוד נגיע לזה עוד. עוד שנייה. זה דף יוד במנוחה, דף תת דף יוד, יש סיגר ריקר בזה. אוקיי. אופציה אחרת, להגיד בדיוק ההפך. שבאמת, הלחם נועד להיות מונח על השולחן. בעצם, אם נרצה, היחס בין הלחם והשולחן ונגיד הקורבנות והמזבח הם הפוכים. למה המזבח קיים? כדי להקריב עליו קורבנות. למה השולחן שם? לא, זה הפוך. הלחם הפנים והשמן זה להאדיר את השולחן והמנורה. וזה בדיוק ההפך. אנחנו לא שמים את המזבח, המזבח שם לשרת את הקורבן, אבל הקורבן הוא הקיום העיקר. בשולחן ומנורה הדין הוא בדיוק ההפך. יש דין של שולחן, ואני צריך לאתר את השולחן ולאתר את המנורה עם השמן ועם הלחם. וכאן יש דבר מאוד, מאוד מעניין. באמת בשמות, ביעקב, את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים. אני לא הוזכר שם את המזבח הזהב ואת הקטורת, לא. הלחם הפנים הוגדר כחלק, כאחד מהדברים שהם על השולחן. אז כאן יכול להיות שזה באמת הפתרה. כלומר, ההתקפה של רש"י. רש"י שאל, לא מבין, איך שמים השכר לחמים? זה יכול להיות שרש"י סבר שהלחם, הדין, המוקד שלו הוא מעשה הקרבה. ממילא הוא לא מבין. בסדר, בסדר, רוצים עוד שולחנות, בסדר, עוד שולחנות. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לשים לחם בפנים אחד, להדליק פעם אחת, זה מספיק. לא עושים עשר. אבל אולי ניתן להציע, וכאן הראינו שיש דעות כאלה, והילקוט הוא כיוון השני הפוך, רב אלעזר בן שמואל הוא כיוון, כיוון גם לכאורה פשטות דבריו, שזה לא כך, ששמים עשר, ואולי זאת הכוונה, שבעצם זה הפוך, זה לא מעשה הקרבה, זה לא פעולת הקרבה, אבל זה תפר. וכאן אני קצת מתלבט בדין של עשר, האם אני מוכרח להגיד שכולם כך, או שיש שני דינים? כלומר, האם באמת יכול להיות שאני אגיד שיש באמת שני קיום נפרדים? יש קיום אחד של מצווה התרה והקרבה, שמתקיים במה? בראשון. וליד זה יש דין של תפארת ופאר המקדש, תפארת ופאר השולחן, וזה כדי לפאר את הדביר, בשולחן מנורה לפאר את הדביר, שזה קיום עצמאי. למשל, זה דבר שלא הוזכר, ובאמת, יש הלכות מיוחדות של נר מערבי שממנו מדליקים את המזבח. וזה משנה קצת את הסדר, לא ייכנס, יש מחלוקת ראשונים גדולה, קמנדיות שונות בראשונים בדיוק איך זה מתבצע, אבל יש נר תמיד שהוא ייחודי במנורה. לכאורה, הדין הזה לא קיים במנורת 2 עד 10. לכאורה זה פשוט. אז גם כן, אז יכול להיות שגם בלחם הפנים וגם במנורה, אולי זה, כדי להגיע למסקנת רב אלעזר בן שמואל שיש עשר או ילקוט, אולי אני לא צריך להגיד שיש, אולי מספיק להגיד שיש שני קיומים, אחד קיום כקורבן, כמעשה הקרבה וקורבן, שנית לפאר המקדש, משתיים ועד עשר, נכון, יהיו דינים קצת שונים. יהיו דינים קצת שונים מנורה ושולחן של משה, ונצטרך באמת לבדוק בדיוק בכל פרט ופרט, האם, מה זה מחייב, אולי נוכל להקל, לשנות קצת את, את סדרי הדלקה והנחה במספר 2 עד 10 לפי רב אלעזר בן שמואל ולפי הילקוט. אז אני זורק את זה. שני הממדים קיימים, השאלה בדיוק איך לסדר את זה. האם לפי, לפי רב אלעזר בן שמואל נגיד שזה רק פאר המקדש, או נגיד אולי שיש שני דינים כאן, פאר המקדש ופאר השולחן והלחם הפנים, שהוא חלק מהשלמת שם השולחן, זה דין עצמאי, ויש דין נוסף על זה של הקרבה שאני מקיים אותו רק בשל משה.
אם באמת, דינים כמו שרב אומר, שהלחם הוא רק דין בשולחן, וגם מנורות הוא רק דין במנורה, אז בשביל לא בכלל, הכלים האלה יגיעו לבית המקדש, שאר הכלים, הכלים שיש להם שימוש, המזבח הוא להקריב קורבנות, אהרון הוא לשמוע את כוחות הברית. השאלה מה החשיבות של הכלים האלה בתור עצמם, בתור שיהיה שולחן במקדש?
אז למה שיהיה שולחן
במנורה במשך?
זה כבר הייתור, טוב, המפרשים שם מדברים, לכאור זה קשור לרמב"ן על תורה וזה, הם קצת מתלבטים בשולחן. כל אחד רואה את הסמליות של הערה במקדש, יכול להיות שהדין של השולחן להראות כאילו השולחן של הקדוש ברוך הוא תמיד מלא. זאת אומרת, זה איזשהו אמירה שהוא לא צריך את הזבחים שלנו, ושהשולחן שלו תמיד מלא, והמנורה כדי להעיר עליה. אז גם בפסוקים של מלאכים הוא צריך גם כן לפאר לפני הדביר. זה לכאור אוקיי. יש ביטוי מאוד מעניין, גם כן שאלה מאוד מעניינת, מה קורה לגבי מקדש שני. משך חכמה אמר שזה באמת דין יחידי במקדש שלמה, והוא לא אומר שזה נבע בגלל איזושהי קמצנות או בעיות טכניות בבית שני. הוא אומר שעל פי דין זה רק היה בבית ראשון, זה רק במקדש שלמה שהיה גילוי שכינה. במקדש שני שהיינו רק חוק, סגי בחת ודוקאית. הדברים לא לגמרי פשוטים, ויש תוספות ריד, ביומה שמתחיל עם, אני מניח שתוספות ריד לא היה בפני מאיר שמחה, והוא מאוד מתלבט בזה, ויש סוגיה ביומה שלא כל כך משמע כך. אני גם כן התלבטתי בשני דברים, בשתי נקודות נוספות שאני חושב שהן מעניינות. מה קורה לגבי מספר 10? מה קורה אם אני יכול רק 3? האם יש איזשהו דבר ייחודי במספר 10? שזה איזשהו מספר שלם? וגם כן, דרך אגב, האחרונים גם כן דנים בזה בחנוכה, שבקווה גל זה האם מה קורה אם אני בליל שישי ויש לי רק שמן ל3 נרות? האם רצוי לי להדליק 3? או שאני אומר, או שיש או מבטרים על מהדין מן המהדין, אין דין אמצעי של כמעט ימים היינו נכנסים. אז כאן אני גם כן שואל, האם יש איזושהי הלכה של 10, או שזה כל מה שאתה יכול, שלמה היה יכול 10. כמובן, ניתן גם כן לשאול את השאלה למעלה. טוב, יש בעיה קצת ממדי היחד להכניס יותר וניסו ל... יש בעיה מסוימת להכניס יותר מ-10. אבל גם כן, האם זאת המגבלה של 10, או שיש איזשהו, כמו שבן בחיים היה הלכה למשה מסיני של 10, האם זה מבטא איזשהו מספר עגול ויפה שתורם, ויותר מזה זה קיצ'י, ופחות מזה זה נשאיר אחד? זו השאלה, גם כן לא מצאתי על זה שום דבר. לגבי גם כן שאלות נוספות שניתן להעלות. יש דין של קורבנות ציבור נקנות מתרומת הלשכה, ואסור לקנות מהשנה שעברה. אז קודם כל, נותן לשאול את עצמני, מה קורה לגבי המנורות ושלחנות 2-10? מאיפה לקחו אותם, את הכסף? וזה משתי בחינות. אחד, הם לקחו אותם מתשומת הלשכה, הם אני מחשיב אותם כקורבן. נקודה זאת מתייחס אליה גם כן קצת להמשך לגבי המקור של מנחת העומר והשמן, של לחם פנים והשמן. ושאלה שנייה, לגבי תרומה ישנה, האם הדין הזה קיים. וכאן יש שאלה מאוד מאוד מאוד, מאוד מעניינת של מקדש דוד, שמכיר את המקדש דוד, זה בספר קדשים וכל מסכת שאף אחד לא לומד, אז רם קדשים מתארות, הוא פשוט האמן של הנפקמינה. באמת. אז בוא, אני אשאלת באמת השליטה על הפרטים וגם כן, אז זה השאלה שהוא שואל. הדין הוא שאסור להקריב קרבן מתרומה של שנה שעברה. מה קורה עם ראש חודש ניסן? הוא באמצע שבוע. אז אתה שמת את הלחם הפנים והלבונה בתחילת השבוע, משנה שעברה, באמצע השבוע יש איסוף של מחציות השקל ותרומה חדשה, אז לכאורה אסור לך להקריב מתרומה ישנה. אבל לכאורה לבונה לחם הפנים זה ישן, זה משבוע שבוע. זה לא ישן מבחינה אבסולוטית, אבל זה משנה שעברה. אז איך ניתן להקריב את הלבונה אם יש כאן הפרה של הדין של תרומה חדשה? אז חשבתי שבאמת אם נבין, אם נעלה את האופציות, אם נעלה את האופציה שבעצם הקרבת הלבונה זה לא עצם דין יסודי של מעשה של הקרבת קורבן, אבל בעצם הדין היסודי של לחם הפנים שיהיה מונח לפני השם. בסוף השבוע אין לך מה לעשות איתו, אז מה עושים איתו? אז מקריבים את הלבונה. אבל זו לא לבונה שאמורה להיקרב, זה יותר, לא רוצה להגיד, נתקעתי, אבל בעצם המוקד זה לא הקרבת החפץ. ואולי אם המוקד הוא לא הקרבת החפץ, אבל דבר אחר, אז בזה לא נאמר דין של תרומה חדשה. זו הצעה שלי לפתרון דברי שאלת המקדשתות. בספר, בספר של הרמב״ם, יש נקודה, הגדרה מעניינת. המצווה הרחב זין היא שציוונו לשים לחם הפנים לפני השם תמיד, והוא אמרו, נתת על השולחן לחם הפנים לפני תמיד. אז מה מצוות לחם הפנים? להניח את זה לפני השם. וכבר ידעת לשון התורה לשים לחם חם כל שבת, ושיהיה עמו לבונה, ויאכלו הכהנים הלחם שנעשה בשבת הקודם. בהגדרת המצווה, הרמב"ם בכלל לא מזכיר הגדרת הלבונה. לא הוזכר. הוזכר הנחת הלחם, הוזכר שעם הלחם צריך לבונה. מה שמעניין, שהוזכר את אכילת הכהנים של לחם של שבוע שעבר. אבל לא הוזכר בכלל הגדרת הלבונה. אני חושב שזה מאוד, מאוד מעניין, משתלב עם מה שאמרתי. אמנם יש קצת בעיה, לכאורה אכילת הלחם הוא לכאורה דין צדדי. יש ירושלמי מאוד מעניין בשקלים. בונקומי רבי אילה. לא היה שם לחם. לא יודע, היה בעיה עם הלחם, אני יודע, לחם נטמע, לחם לא היה, היה בצורת, לא יודע מה, לא היה לחם. מה להניחו לשבת הבא? אין ניתן להשאיר את הלחם משבוע שעבר על השולחן. אמר לו, אני חדיב ונתת על השולחן לחם הפנים לפני תמיד, לחם הפנים אפילו פסול. אז הדין נאמר, וזה נראה פשוט, שאחרי השבוע לחם הפנים נפסל בלינה. יש פסול קורבן. אבל כאן נשאל את השאלה, איזה מין דרשה זו? אז אולי המקום להגיד שתשמע, הדין של לינה לא חל על לחם הפנים, ולא אכפת לי, כמו שאמרתי. אז אין פסול, אז מה משאירים את הלחם? אבל ברגע שאני מגדיר לחם הפנים כפסול, מה הטעם לניחול שם? בקורבן שנפסל אני מקריב אותו? לא, פסול, בסדר, אין לחם, אז זה עצוב שיש רואים שולחן בלחם הפנים, אבל מה הדין של לחם הפנים אפילו, שתמיד אפילו פסול? אז מה שהייתי מציע, שבאמת יש שני דינים בלחם הפנים, יש דין אחד שהנחה על השולחן שמתקיים בכל לחם, גם אם הוא נפסל בלינה, יש דין אחר של לחם הפנים כקורבן, כמנחה, וזה אחרי שבוע נפסל בלינה. אז למרות שהוא נפסל להקרבה, ואולי לא נאחר ולא מקריבים את הלבונה שעלה. אבל בכל זאת יש טעם להשאיר את זה כקיום בתפארת המקדש.
מה? זה לא בעיה
לפסול את הלחם? מה? זה לא בעיה לפסול את הלחם?
אז
זאת אומרת בעיה. יש פה, יש פה, יש. אם אנחנו מדברים את הלחם כפסול אחרי שבוע, אז האם זה לא בעיה? להשאיר את זה. אז מה שאני אומר, שהוא
פסול
מדין לינה, מדין קורבן, אבל מדין אישוחן הוא לא פסול. אז האם זה לא בעיה לפסול אותו מדיני קורבן? למה אין איסור? כלומר, האם יש איסור להלין? כלומר, מה קורה עם האיסור להלין את זה? האם, מה, למה, איך מתגברים על האיסור של...
אפשר להגיד שבאותה
מידה
יש איסור
שהשולחן יהיה,
אז
זה גם אפשר,
לכן שזה
אל תעשה עדיף.
אפשר להגיד
שעשה
של
הנח,
לכן
לא קטן
לא תעשה של...
זה מעניין, אין ספק שיש כאן איזושהי בעיה, אבל אני לא פוסל את ה... תרוצים שעליתם, תרוצים מעניינים, זה דורש, דורש את המחר. זה שאלה מעניינת. שאלה מעניינת, וזה תשובות שצריכים לחשוב עליה. מה ההתרת של פסול הלחם? אוקיי.
מה שמדובר פה, שמורידים את הלחם
ומעלים
אותה שוב?
אני תמיד התרשם. אני התרשמתי תמיד שמשאירים אותו. מה הוא לניחול לשבת הבא? מה הסיבה להרים אותו?
להזיר אותו. אולי ההנחה עצמה היא המרצה של הקרבת הקורבן. אז לא נניח.
טוב, לפי מה שאני אומר, שלא, לא רוצים להניח. כן. לגבי המקור, יש, לגבי המקור המימון, מאיפה זה נקנה, יש דין מעניין. גמרא מעניינת בכתובות, כתובה ומבט. הקטורת וכל קורבנות ציבור באים מתרומת הלשכה. אז הקטורת וכל קורבנות, סליחה, רק רציתי... אוקיי, אוקיי, אומר בכתובות, הקטורת וכל קורבנות ציבור באים מתרומת הלשכה, זה מה שציינו, אוספים כל מחציות השקל, הכהן שם את ידו, מרים, וממנו, מאותו תרומה שהוא מרים, קונים קורבנות ציבור. מזבח הזהב ולבונה בכלי שרת, באים עם אותן מסכים. אבל מזבח הזהב ולבונה וכפי שרת, באים ממקור אחר מהנסכים שנותרו מהקורבנה. כאן השאלה, למה לבונה? מה הלבונה הזאת? ולמה היא לא באה מקורבן ציבור? כלומר, לכאורה מדובר במה? בלבונת הלחם הפנים. אם מדובר בלבונה נשם מנחת עולה, לכאורה זה בא מ... מה שהוא קנה. סליחה, אפילו נגיד שהלבונה שמחת של היחידים באה מהיחיד, מה קורה עם הלבונה של הלבונה של לחם הפנים? וזה באמת פשיט השולם. וקשי לי, לבונת לחם הפנים קורבן ציבור הוא. שראה אין לבונה באה בקורבן ציבור, אלא בקטורת ולחם הפנים בלבד. כמו שמפורש בסדר היקר. וכיוון קורבן ציבור הוא, ותרומת הלשכה באה יתויה. ובאמת, הספרי באמת לא סובר כך. בפנחס, קורבני, הפסוק המפורסם, קורבני לחמי לישי, ואיך ניחוכי? אז כאן קורבני זה הדם. לחמי אלו אמורים. לאישי אלו קומצים ולבונה, ריח ניחוכי אלו בזיחי לחם הפנים, שלא יביא אלא מתרומת הלשכה. אז כאן הספרי מפורש שחייבים להביא את הקורבנות ציבור, לא פשוט, מתרומת הלשכה. אחד מהדברים שהוזכרו זה מה? קומצים ולבונה. סליחה, בזכי לחם הפנים, בביטוי הזה, הכלי שעלה היה הלבונה, וזה לכל דבר פשוט. בשיטה, ואז אנחנו, מה?
למה זה סותר? אמרנו ש...
שלבונה נקנית מותר נסכים.
שהרי
לבונה
זה
הלבונה
עצמה,
אבל בחלק מהפנים, אולי זה הכלי עצמו. אני לא חושב כך. בדרך כלל, אני לא חשבתי על זה קודם. אני חושב שהשימוש בבזיחים זה בחומר שנמצא, כלומר נכון. האם יכול להיות שהכוונה של בזיח זה הכלי שהקריבו עליו? לא, לא, בבבלי כתוב לבונה. לא, סליחה, בבבלי כתוב בפירוש לבונה. כאן בספרי... לא, אני רוצה את הספרי. לא רוצה להעמיד את הספרי כמו בבבלי, אני מתקשה בבבלי, לא בספרי. הספרי הוא פשוט, שזה חלק מהקורבנות. וגם כן, לא, אי אפשר, מה זה ריח ריח ניחוחי? זה לא יכול להיות. אבל אני חושב, הבזיח בדרך כלל זה, אמנם זה כלי, אבל זה השם נופל על הקורבן. אז שני דברים. אחד, הבעיה כאן זה הבבלי, לא ספרי, ספרי הוא פשוט. ושנית, הריח ניחוחי, ברור שזה על מה שהוקרא. זה פשוט. אבל אז מה ש... אז כאן יש בהמשך בשיטה, יש דעה בתלמוד הרשב"א, דבר מעניין, ועוד בכל עצמה לא הייתה באה אלא על גבי כלי שרת, שבכלי שרת הייתה עומדת כל השבת כולה, ובכלי שרת היה מקטיר. נראה לי שהרשב"א אומר שבעצם הלבונה היא תפילה לכלי שרת. והוא מדגיש את זה, שבכלי שרת הייתה עומדת כל השבת כולה, ובכלי שרת היה מקטיר. אז זה מאוד מקרב אותנו בדיוק לביטוי שאני רוצה להגיד, שבעצם הלבונה ולחם הפנים הם בעצם קיומים בשולחן, והם אינם קיום עצמאי, ואינם קיומי קורבן. וממילא הם נקנים מאותו מקור שקונים ממנו כלי המקדש, כלומר מאותו הנסכים, ולא מתרומת הלשכה. מה שקצת מפריע לי באותו סוגר בבבלי, זה כיוון למה דווקא לבונה. לכאורה, מה שאמרתי זה לחם הפנים ולבונה כמכלול. ולכאורה, אם הייתי אומר שיש שני דינים, שיש חלק של לחם הפנים שהולך להקטרה, וחלק וצד אחר שהוא בעצם קיום בהנחה על השולחן, לכאורה הייתי אומר הפוך, דווקא הלבונה מבטא את תחולת הקרבה. הלחם הפנים זה מה שנותר. נגיד שהלבונה מוקרבת, ודווקא הלבונה היא מאותה נסכים, זה באמת קצת בעייתי. אז אני די מתלבט עם זה, אבל המחוקי כאן ודאי בבבלי, הגמרא שסוברת שקונים את לבונת לחם הפנים, שזה לא בדיוק קורבן, והסבר בשיטה בשם תלמוד הרשב"א הוא מאוד דוחף לכיוון שלי, אבל אני קצת מתקשר, גם כן בתוך הדברי, אני חושב שזה הסבר היחיד שהוא אפשרי, אבל אני קצת מתקשר, כל טיעון שתלמיד הרשב"א העלה לגבי הלבונה, לכאורה ניתן להעלות אותו גם לגבי, או ביתר שאת אפילו, גם לגבי לחם הפנים עצמם. ושם לא הוזכר שקונים אותם עם אותם נסכים, וזה מעבר קצת בעיה. אוקיי, זה עד כאן. עכשיו אני רציתי, כאיפכה מסתרבה, באמת להראות שבאמת שיש התייחסות, וחלקכם שאל אותי מה, למה כל כך אני סגור על זה, על השואה בין נחם הפנים ושאר מנחה. אז יש סוגיה בזבחים, סמך כמו. אמר רב אלעזר, מנחה שקמצה נקמצה בהיכל כשרה. בדרך כלל כל העבודות נעשות בעזרה. המקדש נמחול הקודש קדשים, ששם בית ראשון היה אחרון בכתובים. היכל, שולחן נורא במזבח הזהב, כמובן בשלמה זה היה יותר צפוף, עשר עשר, עשר מנחת הזהב רק אחד, והעזרה. ורוב העבודות, כל הכניצות, שחיטות, קבלת אדם, נעשה, רובם נעשה בעזרה. ביום כיפור יש כמה זריקות בתוך היכל, בתוך קודש הקודשים, אבל בכל יום רוב העבודות בעזרה, הקטרת הקטורת, הטבת, הדלקת הנרות, בהיכל, אבל קורבנות אדם והמאס של הקרבה, עולת התמיד, נעשה בעזרה. גם כן, כל מנחות נעשות גם כן בעזרה, ומוכתרים על מזבח העולם, מזבח הנחושת, מזבח העולם, שקיים בעזרה. מה קוראים, מאיזושהי סיבה מישהו קמץ לא בעזרה ולא בהיכל? אז כאן רב אלעזר אומר שזה כשרה. מה ההוכחה שזה כשרה? שכן מצינו בסילוק בזיכים. כמו שסילוק בזיכים, שנמרים את הלבונה מעל השולחן ומכתיר אותו על מזבח הזהב, זה נעשה בהיכל, אז זה מוכיח שאפשר לעשות, שבדיעבד, אפשר לעשות פעולת קמיצה גם בהיכל. זה קצת בעייתי לפי הגישה שלי. לפי הגישה שלי, בעצם, היה מקום להגיד שלא. דיני קמיצה זה באמת בעזרה. זה המקום של אותן קורבנות. השולחן זה דבר ייחודי. השולחן נמצא בהיכל, וממילא העבודות של השולחן הן מיועדות להיכל. מה אתה מביא לי שאפשר לקמוץ מהשולחן? זה לא מנחה רגילה, זה אפילו לא מנחה ציבור רגילה. זה באמת קיום בתפארת האיכה, וברור שקומצים שם. לא קומצים שם שמרים את לחם הפנים שם. מרימים את הלבונה מהשולחן. מה זה מוכיח לגבי מעשה קמיצה בשאר מנחות? גם המשך הסוגיה, וגם זה גם מוזכר במנחות, הסוגיה שם בתת עמד א', תת עמד ב', יש סוגיה מאוד גדולה, מאוד חשובה, מאוד חשובה, לגבי היחס בין שיריים ובין הקומץ. ושם יש דיון מה קורה אם השיריים חסרו בין קמיצה להקטרה. יש מחלוקת בין רבי יוחנן ויש לקיש שם. מה קורה אם אחרי שיש... אם נחסרו לפני הקמיצה זה בוודאי, זה מהווה הבעיה. אז יש בחוק אם אפשר להשלם או אי אפשר להשלם, אבל אי אפשר לקמוץ ממנחה חסרה. אבל קמצתי כבר. אז בבהמה רגילה מעדין, אחרי שקיטת וקבלת הדם, מה קורה עם הבשר או החלב הולך לאיבוד? לא הרבה, יש דין עם כל הבשר וכל החלב הולך לאיבוד, אז שם יש מחלוקת תנאים, רב אלעזר ורבי יהושע, אם אין בשר ואין דם. אבל אם יש כזית בשר, או כזית חלב, נשאר, זורקים את הדם ואין שום בעיה. גם עם מנחה יש בעיה והם חסרו. בדיוק השעוני מובן, אבל לא בשבילנו ערב, זה כשלומדים מנחות, אבל יש שעוני בין מנחות לזבחים בעניין הזה. ויש שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה. במהלך הסוגיה, הגמרא משווה ומנסה להוכיח משוחה מלחם הפנים שחסר. וזה מערער את היחס בין הלבונה, וכאן יש לכאורה השוואה מוחלטת בין המנחה לשיריים, בין הקומץ לשיריים, ובין הלבונה ולחם הפנים. ואם כדבריי, שבעצם זה לא בדיוק זה, זה הפוך, הלחם אמור להיות מותר לגמרי. במנחה זה סיפור אחר, ברור שצריכים לקמות כדי להתיר את השיריים. זה כל מהותו של, מהותה של מנחה. אם אני אומר שלא, המהות של לחם הפנים זה מה? להיות מונח לפני השם. בסוף השבוע מתירים קצת, אוכלים קצת. היה די מקום לחלק בדין שיריים שחסרו. אז אם דברי נכונים צריכים ללמוד את הסוגיה שם עוד פעם בעיון יותר מעמיק. וזה גם כן בעיה. מה? אוקיי, זה אולי יהיה פתרון. אם נגיד שבאמת יש שני דינים וצריכים למלות את שניהם, זה יקל אולי קצת. אם אני הולך לכיוון היותר רדיקלי שציינתי, שאולי כל הדין של לחם הפנים ומנורה, זה מעשה הנחה ותפארת, אז זה יבצע יותר בעיה. אם נגיד שיש בעצם שני דינים, זה יקל על הסוגיה שלו. יש גם כן סוגיה מאוד מעניינת בחפחת לגבי המנורה. אנחנו תמיד מתארים בעצמנו את המנורה כזהב. האמת היא שזה לא מעכב, ואפשר לעשות את המנורה מכל מיני מתכות שונות, שזה קצת מפתיע. מה שמאוד מעניין, שהרמב"ם מרחיב את הדין הזה לשאר הכלים. קרן אור קצת מתלבד מה המקור של הרמב"ם, אני מניח קרן אור לא יודע מקור לזה, גם אני, גם שאין מקור. והמנורה וכלה, השולחן וכלה, ומזבח הקטורת, וכל כלי שרת, אין עושים אותן אלא מן המתכת לבד. ואם מסעם של עץ, או עצם, או אבן, או של זכוכית, פסולים. משתמע שבאמת המנורה ושולחן, לא מזכיר את הארון כאן, אבל המנורה, השולחן, ומזבח הקטורת, שרים בכל מיני מתכות. דבר מאוד מטמיע בשבילי. אני קצת התלבטתי בעניין הזה, לגבי הדין של עשר, האם יש קיום בלא זהב. כלומר, האם השתיים ועד עשר, שאמרנו או בזמן שלמה או בזמן בית שני, אם זה אפשר לפי ספקת הריד, האם יש דין דווקא של זהב? או אני יכול להביא של שיפודים של ברזל, כמו שהביאו כשהיו עניים. האם יש... אז ליבי אומר לי שהדין של עשר זה דווקא של זהב. שאם כאילו הולכים על כל הקופה, הולכים על איזושהי תפארת מקסימלית, אז אפשר גם כן להביא מנורות נוספות. אבל מי שאיך שאיזה צוחק מביא איזשהו מנורה של ברזל מהביידן, אז זה בסדר, זה יוצא, אבל לא צריך להתחיל להביא עשר כאלה, עשר גרוטאות כאלה למקדש. אז מה שחייב חייב, אבל הוא לא פאר. אבל לא מצאתי, גם לזה לא מצאתי המקור. אני גם כן קצת התלבטתי בנושא אחר, אמנם זה עכשיו כשחשבתי על זה, אולי יש ראיות מהמקורות שהריד ציין ביומה, האם יש דין של איזון בין המנורות ושולחנות? המוזכר עשר. עשר שולחנות זה עשר מנורות. עשר מנורות זה עשרה שולחנות. האם יש צורך בשוויון ביניהם? הם חלק מהדין של מנורה, שזה נוכח השולחן, שתהיה מנורה, אם זה לא רק מבחינת המיקום, אבל גם מבחינת איזשהו קיום במנורה, להעיר על השולחן, וזה באמת, זה כן הוזכר בפרשים התורה לגבי מנורה, שחלק מהתפקיד שלו זה להעיר על השולחן. מה קורה אם יש לי תשע, אחד מהם נטמע, אם אני גם כן מוציא את המנורה, או אם, אני, או אם יש לי כסף רק לחמש, אם אני עושה חמש וחמש, או דברים כאלו הם צריכים איזון. גם בזה לא כל כך מצאתי, מצאתי מקור.
יש משמעות לעובדה שיש שתי מנורות, גם אם אנחנו רואים שמדליקים בשתי מנורות, יכול להיות שהדלקה השנייה היא סתם יופי, או שהדלקה השנייה, כל פעם מדליקים במנורה אחרת, כל מנורה היא כלי,
אין דין של, כלומר, הדין של נוכח, אני דווקא הייתי חושב שהדין של נוכח השולחן זה קיום יותר עקרוני בין בנותרות. השאלה, איך אני מבין את הדין של נוכח השולחן? האם זה באמת דין במעשה הקרבה? אני נוטה יותר לחשוב שזה דין בתפארת המקדש. ואז עד רבה, שזה יהיה נקפיד על זה יותר בשתיים ועד עשר. וזה תהיה, אני גם כן לא מצאתי לזה מקור, גם בראשון, מה קורה אם אין לחם בפנים? הוא אין שולחן, השולחן נטמע ועד שלא תבלו. האם, לכאורה גם כן מדליקים, אז בזה אני מציע שאולי יהיה שוני בין מנורה, מנורה שעשה משה, ושם מנורה, שמנורה שעשה משה יהיה חיוב עצמאי של הדלקת הנורה, ובשעה שאם הוא תפח את המקדש, שם הדין של נורך החשוכן תהיה מעקב. אבל תגיד ההפך, יש כאן בדיוק אותן מקורות שיש לי. יכול להיות שרצו עשר. רצו חליפים כדי שלא להתעקע. אבל נגיד ש... אבל מי אמר שזה גורם לשרשרת בעיות, שאם אין נורה אין שולחן. כדי שלא יהיה חסר. אבל האם זה צורך מנורה או צורך גם לשולחן? זאת אומרת, ברור שזה תקלה. אם רוצים לעשה ויש רק תשע, אז... טוב, גם כן יש בעיה מייח אחד, יכול להיות שזה אוכל אחד, צריכים לדאוג בסוגיה שם. יש סוגיה, גם כן, עכשיו יותר, הרוב דיברנו על שולחן, אנחנו בפנים, כאן יש לנו כמה דברים מעניינים לגבי השמן עצמה, והמנורה עצמה. הרב אוזנר בשבט הלוי, זה קוסטליטט, הוא דן עם באמת שמן המנורה בא מתרומת הלשכה. וזה באמת, על רקע מה שדיברנו, על לחם הפנים, אני חושב שזה ראוי לדון בזה. וזה גם כן קשור מה שנגיד גם כן לגבי שמן תמה. אז מה גמר במנחות? דף קופה מנהל. כל הקרב ביום, קדוש ביום. כלומר, יש דין של דברים המוקרבים צריכים להיות מוקדשים בכלי שרת. קדושת כלי שרת, יש לי פרק אחר שלם, זה נושא מרתק, מאוד מעניין, איך מקדשים דבר בתוך כלי שרת, ולמה צריכים את זה. אבל צריכים קידוש כלי בדברים המוקרבים. אז כאן גמרא אומרת, שזה לא, כנראה, זה לא רק חיכוך עם הכלי שמקדש, זה לא איזשהו חשמל, איזשהו דבר שקיים בכלי שרת, איזשהו ברק שיש בכלי שרת, זה בעצם חלק מתהליך הקרבה. אז הדין אמר שכל הקרב ביום, קדש ביום. בלילה, כלומר, כל הקרב בלילה, קדוש בלילה, בין ביום ובין בלילה, קדוש בין ביום ובין בלילה. אוקיי, כל הקרב ביום זה בסדר. אבל מה זה כל הקרב בלילה? מה בדיוק קרב בלילה? אז תוספות שם מביא... אז רש"י שם מפרש מתחת נסחים. תוספות יש לו... וזה גם בתוספות. רבנו גרשם שם מפרש שזה הטבת נרות. שהטבת נרות, וגם תוסף בתמורה יודלת מצטט בשם רשי אותו פירוש. ברשי אתם בתמורה גם כן אין, אבל אבל תוסף בתמורה מביא בשם רשי שזה שם שם למנורה. תוספות שם על אתה אומר, ויש מפרשים הטבת נרות, במנחות הוא לא מצטט את זה בשם רשי משום מה, לא שייך על זה לשון קרב. תוספות מאוד קצר, מאוד יסודי, הוא אומר לא מקריבים שמן. כיוון שלא מקריבים שמן, אז זה לא קרב, זה לא נקרא דבר קרב בלילה, בגלל שזה לא קרב. עוד מקור, אחר כך נחזור וננתח. יש סוגיה אחרת בפתת במנחות, שאומר ש... מכירים את זה גם מבית יוסף, שהיו ממלאים מהמנורה, ממלאים את המנורה מכלי שרת. ותוספות שואל, תאמה, למה צריך לקדש השמן בכלי שרת? מי צריך לקדש את השמן? מי נשפוך את זה בתוך הקנקנים הפלסטיק שהם קונים במקולת? למה? למה צריכים כלי שרת למלא את המנורה? האחרונים התפצלו בהבנת דברי התוספות, ודברים פשוטים. היה מקום באמת לפרש שתוספות לא מתקשר להבין האם צריכים קדושת הגוף בשמן, אבל הוא רק חושב שמנורה מספיקה. אולי היה מקום לשאול, מה, מנורה לא טוב לזה? לא טובה לקדש את השמן? אנחנו שמים במנורה, אז מה? אז מה, למה צריכים קידוש לפני שנשים במנורה? אבל לאור תוספות בתמורה ובפתח שציינו, שתוספות סבור ששמן זה לא דבר קרב, אז אני חושב ששאלת תוספות כאן היא אחרת. ששאלת תוספות כאן היא אחרת, שזה לא קרב, ומאלה לא צריכים קדושת הגוף. איך להתמודד, ויש... יש אפילו תוספות אחר שסבור שאין קידוש כלי, אין קידוש כלי בכלל, סליחה, בתוספות בתמורה יש ביטוי אפילו שאין צורך קידוש כלי. בואו נסתכל, זה תוספות בתמורה י' עמוד א', כגון שמן למנורה ולא נראה למה הקדוש השייכי בי, הלט בי קדושת כלי. שם תוספות יותר חריף. במנחות פתת הוא אומר, לא כל כך מבין למה צריכים קדושת כלי. בתמורה הוא שואל את זה בצורה יותר חריפה. הוא אומר, לא צריכים קדושת כלי. תוספות בתמורה קצת בעייתי, בגלל שבסוגיה בפתת, במנחות, ממש משהו שצריכים קדושת כלי. בוודאי שמים את זה בכלי שרת. אני לא יודע מה אתה חושב, אולי זה לא קדש. אתה עושה תמורה מאוד בעייתי בנקודה הזאת. אבל ברור שאתה עושה מאוד מאוד לוחץ על זה, שזה לא דבר קרב. עכשיו, לפתור בעיית תוספות, ניתן ללכת בחמש שני כיוונים. כיוון אחד היה להגיד שזה דבר קרב בלילה. כמו רבנו גרשם ו... גרסת רשי בתוספות. הגרסה... אופציה אחרת, וזה ממש קרנורו הולך בו, אני חושב שזה דרך הפשוטה יותר להגיד, לנתק קדושת כלי, קדושת הגוף, מעדן הקרבה, להגיד שיש דברים שגם כן לא מוקרבים, שיש להם קדושת כלי, שצריכים קדושת כלי, וזה גם כן... סיפור בפני עצמה. כאן ניתן לציין שהמים בתוך הכיע גם כן היה להם קדושת כלי. המים גם כן היה קדושת כלי. המים של הכיע היה להם קדושת, אפילו קדושת הגוף, והם נפסלו בלינה, גם אם הם רק נשתמשו בקידוש ידיים ורגליים. יש אפילו תוספות במילה, תוספות מאוד מעניינת, ש... המקור שהמים שרחצו בהם האיברים ופתרים גם כן היו צריכים קידוש כלי. דבר פעלה, הוא חשב שבאמת יש דין שיש חובה לקדש בקדושת הגוף גם מים לרחיצת הקורבנות. אמנם זה מאוד מפתיע, אבל זה כמעט פסוק מפורש בדברי הימים, שמי הכיור היו רוחצים בהם מעשה עולה. אולי אפשר להגיד ככה ולהגיד שהכוונה היא קידוש ידיים ורגליים כדי שיעשו עולה. אבל זה באמת ככה, וכחד מהמפרשים שמפרשים, שזה פשוט המקרא, שמדובר על רחיצת העולה עצמה. אז אני הייתי הולך לכיוון הזה יותר, שיש עצמים מסוימים שלמרות שאין להם, שאינם מוגדרים כקורבן, יש צורך בקדושת הגוף וקדושת כלי הקודמת. אז עכשיו לגבי השאלות הראשונות ששאלנו, אז למה שמן מקבל תרומה? זה באמת, יש שתי הצעות לזה. יש הצעה אחת, רק אלה שלמדו פרק שני יודעים שיש שיטת רח ששמן לא מקבל תרומה. אני שזה דבר מאוד מעניין. אז יש אופציה אחת להגיד שבמשכן, למרות שכתוב בפסוק אשר ישתה, שאין דין אשר ישתה. אני לא אומר שזה פשוט, אבל יש לזה ראיות ממקורות אחרות שאולי לא צריכים למרות המקווה, כאן רק שאני אעביר את עמדתי, אני לא חושב שחסידים באמת ללמוד הלכות מפשוטו של המקרא. לפעמים אנחנו יודעים, טוב, זה גם כן, זה דוגמה מצוינת. כתוב בפסוק על משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. ויש דעה אחת בגמרא שאין טומאת משקה מדאורייתא. שהביטוי כל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, שזה המים הזה קשרים להכשר אוכל. לא בדיוק פשוטו של מקרא. אז בסדר, זה דוגמה, נכון. ההלכה שלנו לא עוקבת צד לאחרי פשוטו של מקרא. אבל בדרך כלל כשיש חריגה, באיזשהו מקור צריכים להסביר לנו מה קרה, איך הגיעו לדבר נוגד פשוטו של מקרא. וזה גם כן, יש לנו ממש בדילים פה ובדילים שם, לא מוזכר בצורה מפורשת, אין דין אשר ישתה הנקודה, ומתיקים את זה לדין אחר. יש דבר קצת, תרטונים לגבי הכשר מים באותו סוגיה, אולי זה הכוונה שם, אבל זה דבר בעייתי, איך מתעלמים ממשקה שישתה. אופציה אחרת הייתה להגיד שזה נטמע מדין חיבת הקודש, שדברים שקריבים יש דין של חיבת הקודש, והם טמאים ומקבלים טומאת אוכל למרות שאינם אוכל, ואפילו אינם אכילים, ולפי דעת מסוים, אמנם יש קונטר גדול מה מדאורייתא מה מדרבנן, אבל עצים לבונה גם כן מקבלים טומאת אוכל למרות שהם לא אכילים, בגלל שהם מקבלים טומאה. הדרך הפשוטה להבין בחיבת הקודש, שזה איך שקשור לדין של אכילת מזבח. שתורה הגדיר אכילת מזבח, אכילת אדם, יש פיקוח מאוד מעניין, אני לא יודע איך לסעוד את זה, הנאות דיביוד ההלה שאל את השאלה, למה הכלים לא טמאים טמאת אוכלים? לא חיבת הקודש. למה כאילו המנורה והשולחן וכלים ומזוודות שיקבלו טמאת אוכלים בגלל טמאת הקודש. אז הבן שלו בא עם איזושהי הברקה גדולה, אבא שלי לא היה נאות דיביוד, אבל אני תמיד חושב שזה דבר פשוט, שאני לא חיבת הקודש, זה רק באכילת מזבח, הנאות דיביוד משבח את החידוש הזה עד בלי די, ואחר כך ממשיך בשלום. אני לא יודע, אני חושב שזה דבר פשוט לגמרי, שזה הדין שחיבת הקודש זה רק באכילת מזבח. אבל טוב, הנאות דיביוד לא הסכים, מתחיל חינוך, מנסה לתמוע מקשה לה, ומתחיל חינוך כמו מה שאני ציינתי, שדין של חיבת הקודש זה קשור לאכילת מזבח. אם נגיד שהדין של חיבת הקודש קשור לאכילת מזבח, זה כמובן יהיה קשור עם הבעיות שאנחנו מעלים כאן. הבעיות שאנחנו מעלים כאן זה בפירוש שיש לנו מחלוקת בצורה מפורשת בין רבנו גרשום ותוספות, האם שמן של מנורה קרב או לא קרב. אם מקבלים כל הגישה שלי, שזה עמד מאחורי הדיון לגבי 10 מנורות ו10 שולחנות שעשה שלמה, אז גם כן אפשר להעתיק את כל הדיון שלנו בין השולחן למנורה ביחד. כמובן השולחן יש לו אותו אלמנט של סוף השבוע שאולי הוא קצת שונה ממנורה, אין לנו דבר דומה לזה. כלומר אין לנו דמיון של הכתרת הלבונה, אין לנו מקביל לזה בנורה. אז אולי יש מקום, אם נגיד שבאמת יש שני דינים בתוך השולחן, אולי במנורה יותר קל להגיד שיש רק דין אחד. והדין השני שמופנם בעיקרו כלפי הכתרת הלבונה, ואחר כך אכילת לחם הפנים על יתר כהנים, האלמנט הזה תהיה חסר למנורה, והמחלוקת ורבי אלעזר בן שמעון וחכמים שייכים בשניהם בגלל הדבר הראשון. כמובן אז קצת נסתבך בכמה פרטים, אולי היה מקום להגיד שבלחם הפנים נשאיר 10 לחמי הפנים ומנורה רק אחד. אז זה ייווצר קצת בעיה אם באמת מקבלים את הרעיון שלי, שאני חושב שהוא מאוד סביר, שהמקור של הבעיה שם לגבי אותו יחס של לחם הפנים ושם נורא כקורבן או לא כקורבן. אז מצד האמיתו של דבר, מצד התהליך הקרבה, היה מקום להשוות, אבל לקבל פיצול בין לחם הפנים ושמן של המנורה. אם אני אומר שזה עומד מאחורי מחלוקת חכמים ורבי אלעזר בן שמוע, זה קצת יקשה עלינו, בגלל ששם משתמע שיש זהות מוחלטת. אם נגיד שיש פה איזושהי בעיה כאן, אז זה לא לגמרי פשוט. אוקיי, אז בואו נחזור מה שדיברנו. דיברנו על מנורה שבשולחן, עלינו את המחלוקת לכאור בתנאים, ומשך חכמה ומה במה... איך שזה, זה כל מי שקורא את הגמרא בלי רעש, אם מתרשם כך, שיש מחלוקת בין תנא קמא עם רק של עשה משה ושלמה ולא הכל, ורבי אלעזר בן שמוע סבורים שהוא מניח 10 לחמים מדליק 10 מנורות. אחר כך ראיתי רבי בחיי שואל לגבי בעל תוסף, הוא אומר לא, היה קבלה מלכתחילה. רש"י אומר מגמד את מצמצם את המחלוקת בהרבה, פעמים בזה פעמים בזה, זה רק אחד. השאלה אם תמיד הקפידו להדליק בשם משה, נניח בשם משה, או לפי רבי אלעזר בן שמוע, לפעמים בזה, לפעמים בזה, אבל אף פעם לא היה להם 10 לחמים, לא הדליקו 10 מנורות. בילקוט יש ההיפוך, כיוון הפוך לחלוטין, שלכולם הדליקו על כולם, השאלה הם הקפידו לעשות תחילה של משה עולם. אז ציינתי שבאמת בהרבה מקרים התורה וגם כן בנביאים הוזכר שולחן שעלה לחם הפנים, גם בתרומת המשכן, את השולחן ואת לחם הפנים, כאילו זה יחידה אחת. אחר כך דיברנו על אופציה שאולי יש שולחן והמנורה, יש שם תפקיד מיוחד לפאר את המקדש, והפוך, הלחם והשמן הם בעצם קיומים בשולחן ומנורה, והיחס ביניהם ובין למשל הקטורת או המזבח הזהב, זה בדיוק הפוך. הקטורת זה המצווה, המזבח הזהב זה הכלי, זה איך שאני מקיים את הקטורת, כאן זה בדיוק ההפך. הלחם והשמן באים לשפר ולתת עומק לשולחן ומנורה. זאת הסיבה שאני דחיתי בשתי ידיים האופציה שנגיד שמקריבים אף על פי שאין בית, שזה יונהג או בשולחן או במנורה, שדבר כזה הוא בלתי אפשרי, בגלל שזה בעצם, זה הפוך, זה לא החיתים שזה אדרה, זה שצריכים מקדש שאני שם שם נורה ושולחן כדי לפערה, ולא מעשה הדלקה של שם. מעשה הדלקה של שם. מה שכחנו שאולי זה רק בבית ראשון שהיה שכינה מרובה ולא בבית שני, שהיה חסר ארון, היה חסר כל מיני דברים. התוספות ריב בנונאף ביומו מתחיל עם ההנחה הזאת, אחר כך הוא מסתבך עם כמה משניות בשקלים ומידות לגבי שולחנות. דרך אגב, צריכים לבדוק בהם, משתמש שלא היה להם, לא הוזכר שם נורא. זה ישפיע על השאלה האחרת ששאלתי, הם צריכים איזון ביניהם. המקדושבת של השאלה המעניינת, מה קורה באמצע השבוע לחם הפנים, כשראש חודש ניסן תמרו את הלשכה באמצע השבוע, איך מקריבים את הלבנה בסוף? אני הצעתי שאולי בעצם הקרבת הלבנה זה לא בדיוק קורבן, זה פשוט סיום המשמרת של פאר השולחן ומילדים של תשומה חדשה לא נוהגת בו. אחר כך ציינתי את הירושלמי שאפשר להשאיר את הלחם לשבוע הבא, למרות שזה פסול, אמרתי, אם זה פסול, אז למה משאירים? תגיד שזה קשה. אז תמיד יש לי שזה קשה, שאין לינה, כמו שאין לינה מולד בראש השם הזבח, או להגיד שזה גם פסול וגם מניחים, זה לכל תרתי דסתרי. וחבר'ה שאלו, מה קורה עם ניסוי לינה? וזה, לא חשבתי, אז צריכים לשקול את זה. עשי דחולת, עשי שתם מיוחד, שאלה טובה. אבל למה יש להשאיר? אז מה שרציתי להגיד, שיש אולי שני דינים בהנחת הלחם, אחד קיים קורבני של צורך זה פסול, ואז לפי דעתי, אותו לחם מלבונה, נשאיר את זה, אבל לא נקריב בסוף השבוע, אבל לא נאכל לחם הפנים. לחם פנים. אבל לדין על פאר המקדש ופאר השולחן, בשביל זה משאירים. אחר כך דיברנו על מאיפה זה נקנה, וגמר בכתובות של לבונה נקנית ממותה נסחים. הראשונים בשיטה התקשו להבין איך קונים לבונה של לחם פנים ממותה נסחים למה לא מתשומת הלשכה, ובאמת הספרי לא כך, קונים לבונת לחם הפנים תשומת הלשכה, כמו שהיינו מצפים. אז בא תמיד הרשב"א ואומר שבעצם זה תפל לכלי שרת. כמו שקונים את הכלי שרת מאותו נסחים, קונים את הלבונה מאותו נסחים. כאן קצת התלבטתי מה קורה בלחם הפנים, אז גם הלחם הפנים צריך להיות מאותו נסחים. וזה יוצר קצת בעיה. אחר כך אלינו שני מקורות, זה בעצם סוגיה אחת, שני מקורות לגבי שאולי של משילות בזכים זה ממש כמו קמיצה רגילה, וזה אחד לגבי שמלחן שנקמצה בהיכל כשרה בגלל מי סילוק בזכים, וסוגיה אחרת לגבי שיריים שחסרו בין קמיצה, בין קמיצה להכתרה, שגם שם יש השוואה די רחבה ומאוד נקודתית בין לחם הפנים ובין הקמיצה, וזה מקשה לנו. אם נבין שיש שני דינים, אז זה אולי תהיה הפתרון שם. אחר כך דיברנו על כמה פרטים, רק דבר מעניין שהמנורה לא צריכה להיות זהב, דין הרבה יותר, הרבה פחות מוכר, לפי קרן אור, זה ראוי שיהיה פחות מוכר. הרמב"ם סבור שגם שאר כלי המקדש לא צריכים זהב, ודין זה זהב זה רק מלכתחילה, דבר שהתאים את קרן אור, גם כן, חשבתי שקראתי את זה למכון אחר, אחרי זה מצאתי קרן אור שמתקשה בזה, אז הבנתי שזה באמת מה שכתוב, שפשפתי עיניים כמה פעמים לפני זה, אבל זה מאוד מעניין. וכאן רציתי להעלות שאם באמת יש שני דינים במנורה, בתפארת ועשרה, שאולי זה רק דין אם אני מביא זהב. אני גם כן התלבטתי מה באמת הדין באיזון ביניהם, הם צריכים נוכח, הם צריכים אותו מספר, הם צריכים דווקא עשר, או אפשר שלוש מזה או שלוש מזה. אין לנו, ושאלנו את זה כשאלות, כולם הם, אני חושב, ביטויים טובים לרעיון הזה של התפקיד של שולחן המנורה כתפארת ופאר הדביר. בשם מן המנורה ראינו המחלוקת הנעים, מחלוקת ראשונים, האם זה באמת קרב או לא קרב. רבינו גרשום ואיזשהו גרסה ברש"י שלא נמצא בפנינו שהיה לתוספות, לא זאת אומרת בפירוש שזה לא קרב. אחר כך דיברנו על זה השפעה על האופציה של טומאת השמן, למה שמן טמא. אופציה אחת, שאיך שאין דין של משקה שישתה, יש דין של שבע משקים שטמאים, לא חשוב למה הם מיועדים. אופציה שנייה להגיד שהם טמאים מדין קיבת הקודש, אבל זה קצת בעייתי, אם באמת, נניח, אני חושב שזה דבר פשוט, למרות שזה לא מוסכם כל האחרונים, שדין של חיבת הקודש קשור לאכילת מזבח.
אוקיי. Yeah, I'll ask you that.